שעבר, שלא כדרכנו, שאני עושה, כי אנחנו עוסקים בהקדמות בדרך כלל, פעם קיצרנו והתחלנו בתוך הספר. אני צונן, מקווה שתוכלו לשמוע אותי. אז ראינו שרבי יהודה הלוי אגב הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה תמיד היה אומר יש אומרים רב יהודה הלב, יש כאלה בכלל גם בלי רב, הוא חבר של יהודה הלוי, שאומרים רב יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי, היה אומר שהם שוט מאריאז אנזל, מאריאז אנזל, יקותיאל איסר זלמן, אנזל תשובות מי זה היה? היה גדול התלמידים של בעל קצות החושן בעל קצות החושן תאר לעצמי שכבר ידוע לכולכם על קצות החושן מבוני הלימוד הישיבתי, העיוני, שקיים היום בישיבות. אולי גדול הבנאים של העיון. ספר הספרים של העיון של האחרונים בעמקות התורה ההלכתית. אבל הרב צבי יהודה היה ממליץ תמיד לקרוא את ההקדמה שהוא כותב לספרו, שבעל קצות החושן כותב לספרו שב שמטה, יש לו עוד ספר, שב שמטה, ששם הרב צבי יהודה אומר, רואים איך שכל ההקדמה כולה היא מערל, בעל קצות החושן היה כולו ספוג ממערל, ומביא שם הרבה מאוד המורה נבוכים, גם האריזל, הזוהר, ספרי המהר"ל, מזכיר הרבה מאוד, כתב הגור אריה, כתב הגור אריה. גור אריה זה הכינוי למהר"ל מפראג. בכל אופן, אז תלמידו של בעל קצות החושן, זה שהוציא את ספרו אבני מילואים, חושן, קצות החושן זה ספרו של בעל קצות של רבי אריה לייבה כהן בעל קצות החושן לפני 150 שנה בערך אולי יותר קצת שכתב על חושן משפט וכתב גם ספר על אבן העזר שאותו הוציא כבר תלמידו מאריאז אנזל אז בתשובות שלו באיזה עניין? הוא מצטט כמה שורות מספר הכוזרי. מביא כמה שורות מספר הכוזרי בתוך התשובה. אבל הוא חושב שאולי הרב שהוא כותב אליו את התשובה לא ידע מה זה ספר הכוזרי. לא למד בישיבת בית אל. אולי הוא לא ידע. עוד כמה ישיבות שלומדים כוזרי. ברוך השם, עוד הרבה ישיבות. אז הוא אומר לו, הוא מצטט מספר הכוזרי והוא כותב, והמחבר של הספר ההוא, ספר הכוזרי, היה רבנו יהודה הלוי. אז קודם כל הרב צבי יהודה דייקן תמיד במילים, גם בדיבור שלו עצמו היה דייקן מאוד, אבל מדייק במילים של גדולי ישראל. אז הוא אומר, לא כותב לא רב יהודה הלוי, לא רבי יהודה הלוי, רבנו יהודה הלוי. יש, לא לכל אחד משתמשים רבנו. רבנו משה בן מימון, הרמב״ם זוכר, רשי, רבנו שלמה יצחקי, מיוחדים, גדולי ישראל המיוחדים, זכו לשם רבנו. היום כל אחד קורא לחבר שלו רבנו, אז זה לא כל כך, אבל אצל גדולי ישראל, רבנו. אז הוא אומר, המחבר של הספר הוא היה רבנו יהודה הלוי, שהיה באחרי תקופת הגאונים, סוף תקופת הגאונים, זו התקופה של רבי יהודה הלוי, הוא ראשון לראשונים ואחרון לגאונים. הוא בין ראשוני הראשונים, עוד קודם לרמב״ם, והוא נחשב מאחרוני תקופת הגאונים, שבעצם מסתיימת בריף, רבי יצחק אלפסי, הריף. ויש שטוענים שרבי יהודה הלוי היה תלמיד של הריף, למד בישיבתו של הריף באליסונה שבספרד, אחרי שהריף ברח מצפון אפריקה לספרד והקים מחדש שם את הישיבה. ואז למד אצלו רבנו יהודה הלוי, שהיה באחרי תקופת הגאונים. הוא ממשיך ואומר שם בתשובות, וספרו קופי קוף כידוע, קופי קוף, ראשי תיבות, קודש הקודשים. אומרת, תלמידו של בעל קצות החושן, תלמידו הגדול, אריה זנזל, כתב, רבנו יהודה הלוי, רואים איזה, שהבנוי אצלו היחס אל רבי יהודה הלוי, רבנו יהודה הלוי, שהיה באחרי תקופת הגאונים, וספרו, ספר הכוזרי, קודש הקודשים, ומוסיף, כידוע. אז זה כל כך כידוע? כולם כל כך יודעים את זה. עכשיו אם תשאלו היום, אחורי ישיבות, איזה ספר הוא קודש הקודשים? לא יודע מה יענו לכם. מי יגיד שזה ספר הכוזרי? הוא כותב, ספרו קודש הקודשים כידוע. הרצב יהודה אומר, כנראה שמי שלמד בישיבה של בעל קצות החושן, אצלו היה ידוע שכוזרי זה קודש הקודשים. אז רבי יהודה הלוי, סוף תקופת הגאונים. תקופת הגאונים זה התקופה שאחרי חתימת התלמוד. הוא בא ואומר כאן, שאלו אותי שאלות בענייני אמונה, ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען לחבר לפני כ-400 שנה בפני מלך הכוזרי. אחר כך הוא אומר, והנה רבות מטענות החבר היו לי לקורת רוח, ביותן מסכימות עם דעתי. הוא אומר, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההם כאשר נתגלגלו, והמשכילים יבינו. אז כאן שאלנו, מה כוונתו? היה ספר כתוב, סיכום של כל השיחות של מלך הכוזרי עם החבר. אז מה בכלל שחות של רבי יהודה הלוי פה לעניין? אז מה זה ראיתי לכתוב את הדברים? אז היה כתוב. אז זה כבר כתוב. הספר הכוזר היה כתוב. אלא מה? לא היה כתוב. אז מה הוא היה? היה מסורת בעל פה. רבי יהודה הלוי קיבל מסורת בעל פה. אמר הכוזרי, אמר החבר, אמר הכוזרי, אמר החבר, אמר הכוזרי, אמר החבר, מאמר ראשון, מאמר שני, שלישי, רביעי, חמישי, ככה קיבל בעל פה. אלה שס, עדו בעל פה, אבל פגישות שהיו לחבר עם מלך הכוזרי, פעם, אז את זה למדו בעל פה את זה, שונה מאוד, שונה מאוד להגיד ככה, הם שונה מאוד להגיד שכתוב. לכן הרב צבי יהודה אומר שזה מה שהוא כותב פה, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו והמשכילים יבינו. אפשר להבין והמשכילים יבינו על הספר שצריך בשבילו עמקות גדולה, עמקה גדולה. גם זה נכון, שספר הכוזרי הוא עמוק, ואפשר כדרכם של ראשונים להעמיק בו עוד ועוד ועוד. אבל יותר נראה שהוא מתכוון לומר, ראיתי לכתוב את הטענות ההם כאשר נתגלגלו, כמו שהתגלגלו הדברים, כמו שנאמרו הדברים, והמשכילים יבינו, כמו שיבינו. יבינו שלא קיבלתי מסורת של כל מה אמר זה, 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 מה אמר זה. אלא מה? המשך הרעיונות. המשך הרעיונות, המשך מחשבת האמונה, המשך התכנים של האמונה. ובעצם צריך לומר שרבי יהודה הלוי בא לומר לנו, אני רוצה שתדעו, אני כותב לכם ספר אמונה. ספר אמונה חשוב מאוד, כפי שראינו, איך הגר"א, הגאון מווילנה מתבטא על ספר הכוזרי. אני חושב שקראנו גם מה אומר בעל הנכד של הפני יהושע, אם לא נזכיר את זה אולי עוד בשיעורים אחרים, ספר הכוזרי. אני רוצה שתדעו, אומר רבי יהודה הלוי, זה לא ספר שאני כותב. זה לא כמו שחלילה תלכו לאוניברסיטה, לפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה, ויגידו לכם שם שיש קורס במשנתו הפילוסופית של יהודה הלוי. קורס במשנתו הפילוסופית של יהודה הלוי. אז רבנו יהודה הלוי אומר לנו, תדעו, אני לא פילוסוף. וספר הכוזרי זה לא ספר פילוסופיה. ספר הכוזרי זה המשך מסורת של תורה. ולכן רבי יהודה הלוי אומר, אני נאחז באירוע כזה מפורסם, ידוע בספרי ההיסטוריה, קיימת ספרות בספרי ההיסטוריה על כך, על הפגישות האלה, על עצם המציאות של מלכות כוזר, על הפגישות של החבר עם מלך הכוזרי והתוצאות של זה שהתגיירו, יש על זה ספרות היסטורית. רבי יהודה הלוי נאחז בטענות שטען החבר לפני כ-400 שנה. שייתכן שהייתה איזה מסורת של כמה רעיונות, מחשבות, דברים שהוא העביר שם, איך הוא בנה את הדברים, באופן כללי מאוד, שעל פי המודל הזה, רבי יהודה הלוי בונה ומפתח את ספרו, אבל הנקודה העיקרית היא, אני ממשיך מסורת של תורה. ו-400 שנה לפני רבי יהודה הלוי, 400 שנה לפני רבי יהודה הלוי, זה זמן די קרוב לחתימת התלמוד, די קרוב. יהודה הלוי מעל 900 שנה, ו-400 שנה לפני כן, לא רחוק מחתימת התלמוד. הרמב״ם מתחיל את היד החזקה, ספרו החשוב ביותר, הגדול של הרמב״ם, ספר היד החזקה, 14 חלקים, שבעצם הם כוללים את כל התורה כולה, מה שכל התורה כולה, מי הלכות יסודי התורה, יסודות האמונה, עד הלכות מלכים ומלחמותיהם. ובתוך זה כל ענייני אור החיים, ענייני חושן משפט, ענייני אבן העזר, ענייני יורי דעה, כל מה שיש בשולחן ערוך, אבל גם כל ענייני בית המקדש, כל סדר זרעים, חוט כליים, מסר ראשון, מסר שני, תרומה, ביקורים, כל ההלכות כולם, כל התורה כולה, אין לנו חיבור כזה. אין חיבור כזה. אפילו בשס, הוא בנוי על חלק מהשישה סדרי משנה. המשנה, כן. הרמב״ם פסיקת הלכה שמקיפה את הכל. הרמב״ם כותב הקדמה. התחיל אותה בשם השם אל עולם. הרמב״ם, כל חלק מספרו, זה הערה מעניינת שהרב צבי יהודה גם מדגיש אותה. כל חלק, כל חלק בספר היד החזקה, מדע, אהבה, זמנים, וכו'. הרמב״ם מתחיל אותו בפסוק מתהילים. מעל כל חלק בתחילתו, הרמב״ם כותב פסוק מספר תהילים. הרי שבילה יורד הרבה על האוניברסיטה, אבל כל אלה שתופסים דברים בשטחיות, בין שזה אוניברסיטה, בין שזה מקומות אחרים, בחיצוניות, הם תחסים את דברים בחיצוניות ובשטחיות. אז הרמב״ם הוא סמל הרציונליזם הטהור, רציונליסט, כולו שכל. הרמב״ם, הרציונליסט הגדול, מתחיל כל חלק בפסוק מתהילים, ללמדנו שהכל מתחיל בתפילה. כל דבר מתחיל בתפילה, תפילה קודמת לכל. הרמב״ם גם בספר היד החזקה, לא בספר, בספר המצוות, כשהרמב״ם, שזה ספר הכנה לספר היד החזקה, ספר המצוות של הרמב״ם, הרמב״ם מסדר את המצוות לא כמו בספר החינוך, שבספר החינוך המצוות הן לפי פרשיות התורה, מצוות פרו ורבו, מצוות גיד הנשם, מצוות ברית מילה, גיד הנשם, לפי סדר התורה, ספר החינוך, לפי הפרשיות. הרמב״ם לא הולך לפי סדר התורה. הרמב״ם קובע סדר של המצוות, רמח מצוות עשה, ובונה אותם באיזה סדר מסוים. צריך להעמיק הרבה, להבין מה השיטה שלו, אבל יש לו סדר משלו. ועל כל פנים, הסדר בהתחלתו הוא שהרמב"ם מתחיל במצוות אמונה. מצווה ראשונה, לידע שיש שם בורא שימציא את הכל. לפני ספר המצוות יש לו שורשים שבהם הוא מסביר את העקרונות שעל פיהם הוא מונה את המצוות. המצווה הראשונה היא הציווי אשר ציוונו להאמין האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה. יש בזה נוסחאות. הרמב״ם את ספר המצוות כתב בערבית, לא כמו את היד החזקה שהוא כתב בעברית. ספר המצוות הוא כתב בערבית, אז יש תרגום, אז יש כבר הבדלים. בכל אופן, מצוות אמונה. מצווה שנייה, מצוות ייחוד השם, לבטא בפה בכל יום ייחוד השם, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, לבטא את האמונה בפינו. מצווה שלישית, אהבת השם. מצווה רביעית, יראת השם. אמונה, ייחוד, אהבת השם, יראת השם, ארבע מצוות יסודיות של אמונה. מצווה חמישית, מצוות תפילה לעובדו, ואותו תעבוד ולעובדו. ואף על פי שהוא מהציוויים הכוללים, אז ציווי כולל, הרי הרמב״ם לא מונה, הרמב״ם לא מונה מצווה לעבוד את השם בתור משהו כללי. הנה יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה ולעובדו, זו תפילה. וכן אמרו גם כן וכו'. אז הרמב״ם מקדים מצוות תפילה לכל המצוות כולה. תפילה קודמת, מיד אחרי האמונה. האמונה מתבטאת בתפילה. אז הרמב״ם מתחיל כל חלק בפסוק, גם את ההקדמה שהוא כותב הוא גם מתחיל אותה בפסוק. אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך. אז הוא רומז בזה לספרו, שספרו של הרמב״ם הוא מבט על כל המצוות כולם. מתי לא אבוש? בהביטי אל כל מצוותיך. יהודי שיודע רק חלק מהתורה צריך להרגיש בושה. להרגיש בושה גדולה. קיבלנו תורה מהקדוש ברוך הוא. קיבלנו תורה אלוקית, ואנחנו לצערנו הרב לא יודעים אותה. צריך להרגיש בושה. דוד המלך אומר, מתי לא אתבייש, מתי לא אבוש? כשאזכה להביט, להתבונן בכל מצוותיך. אז לא אבוש בביטי אל כל מצוותיך. אומר הרמב״ם, כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני בפירושה ניתנו, שנאמר ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. תורה זו תורה שבכתב, ומצווה זה פירושה. אמר הרמב״ם, מיד מתחיל במשפט הראשון, משה רבנו קיבל בהר סיני תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אין דבר כזה. מיד זה היסוד הראשון שאיתו הרמב״ם מתחיל. כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו. ניתנו עם פירוש, ניתנו עם הסבר. אחרת, מה שיש אנשים שאומרים, תראה, אני תורה שבכתב, אני דווקא מאמין. כן, כי זה באמת מעמד הר סיני, זה מסורת גדולה בעם ישראל. כל עם ישראל למד, זה דבר שאי אפשר להמציא אותו. אף עם בעולם לא ממציא מסורת כזו, שאלוקים דיבר אל כל העם, כי אי אפשר להמציא דבר כזה. אם יש לעם כולו מסורת כזו, יש לו אותה מתוך המציאות עצמה. ואם אין לו אותה, אי אפשר להמציא ביום מן הימים מסורת כזו, כל העם שמע. זה לא דבר שיתרפה. אז הרבה אנשים אומרים, תראה, תורה שבכתב, אני מאמין. אבל תורה שבעל פה, בינינו, אתה יודע, זה המצאות של הרבנים, המציאו פה, המציאו שם, הוסיפו פה, הסבירו ככה, מה, אסור הדליק אש בשבת, אסור זה, מה, זה הכל, כל מיני דברים, המציאו. דיבורי כפירה, אבל דיבורי שטות. דיבורי שטות מוחלטת. כי מי שקורא את תורה שבכתב, מי שמתבונן בתורה שבכתב, יראה שאי אפשר לקיים כלום על פי תורה שבכתב. למשל, פרשת שמע, קשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. אך כתוב בתורה. מה אתה עושה עם זה? מה אתה קושר על היד? מה אתה מטפטף על הראש שלך? מה זה תוטפות? מה זה? לתורה שבעל פה, אתה לא מבין כלום. יותר מזה. כל מערכת החיים של עם ישראל היא בנויה על ראשי חודשים. ראשי חודשים לעמך נתת. יש לנו ראשי חודשים, ולפי זה יש את כל החגים. ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, שבועות, כל מערכות החגים, לפי ראשי החודשים. מה זה ראש חודש? איפה כתוב בתורה מה זה ראש חודש? כתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מי זה החודש הזה? מי זה החודש הזה שהוא ראשון? לפי מה קובעים אותו? פותחים בראשון לחודש. ראשון לראשון. בלוח, אתה לא יודע, כתוב לך מפורש בלוח. לוח מפורש. לוח מפורש. כל הלוח הזה ממתי הוא? ממתי ש... רצחו את האלוהים של הנוצרים. היה הרצח הטרגי של האלוהים, ככה הם אומרים, שהיהודים רצחו את האלוהים שלהם. אז מאז הם מתחילים למנות, יש להם מחלוקת עם הספירה שהם סופרים, זה לפי הרצח שלו או לפי הלידה שלו, מתי שאלוהים נולד. אלוהים שלהם נולד, אלוהים שלהם נרצח, אלוהים שלהם יצא מהקבר, נכנס לקבר, לדעתנו הוא קבור עמוק עמוק באדמה. מה זה קשור אלינו בכלל? שתורת ישראל קודמת להם 1500 שנה לפני שהם בכלל חשבו שמישהו שלהם נולד או לא נולד, או האמא שלו הקדושה התעברה שם ברובות בבית לחם. מרוח הקודש כמובן. כל העולם הנוצרי, ומה, אתה לא יודע את התאריך? ושואלים אותך, מה זה התאריך הזה שאתה בכלל אומר? מה, אתה תגיד היום, תת בחשבן. תת בחשבן, מה זה? איזה שפה אתה מדבר? אתה מתכוון, זה היום ה-23 לרביעי, זה יודעים. 23 לרביעי, 2000 משהו, זה יודעים. זה תאריך. אבילות כזו, ריקנות כזו, יש פה בארץ. לצערנו הרב, אנחנו נותנים ליד. הרב צבי יהודה, בחור שהיה בא אליו, בעיקר בחור עם שיעור א', זה היה קורה. אני לא יודע מה קורה פה בישיבה. הרב זלמן, תלמיד של הרב צבי יהודה, אז תיזהרו. אבל בחור שיעור א', שהיה בא לרב צבי יהודה עם טופס של דחיית שירות לצבא, אז היה ממלא אותו, תאריך לידה, שני לשני, השבעים וזה, זה, זה. מביא לרב צבי יהודה. אני לא יודע מה זה. לא, הרב, זה טופס דחייה של... קח את זה, אני לא יודע מה זה. לך, אני לא יודע מה זה. אני לא מבין שם מה זה המספרים, לא יודע מה כתבת שם. מי שהמביא לו תאריך נוצרי, זורק את זה, לא רוצה לראות את זה בכלל. כך צריך לעשות. כך צריך להתנהג, לשרש את זה מתוכנו. למה בהזמנות של חתונות צריכים לכתוב? בשני לשני. אתה מתחתן בשני לשני, או שאתה מתחתן בתת חשבן? אני סתם אומר, תת חשבן, שאתה תחשבו, אני לא ראיתי, אז מה, יש חתונה היום. אחד כותב. בשביל מה כל הזה? לא, אז לא... הרב ציודה בכלל היה אומר, זה איסור דאורייתא. על פי החתם סופר, מהר"ם שיק, אומרים שזה איסור דאורייתא, משום שהתורה אומרת, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם. הוא ראשון, ואין אחר ראשון. זה הראשון. ומי שאומר על חודש אחר שהוא ראשון, או שני, או שלישי, על חודשים אחרים, עובר איסור דאורייתא. אז מה? אז עושים לא. אז לא אומרים ראשון לראשון. אומרים, 9 לאוגוסט. זה שם יפה, אוגוסט. איזה אליל או משהו, אני יודע מה, יווני, רומאי. איך להשתחרר מזה. אז ראש חודש, מה זה ראש חודש? בלי תורה שבעל פה, אין לנו מושג. וככה תמשיכו את כל המצוות כולם. מצה. 7 ימים תאכל מצות. ככה כתוב בתורה. נו, 7 ימים תאכל מצות. אז זה כבר כתוב פעם. אולי תגיד מה זה מצה. מצה. מצה זה מצה. לא משנה. מצות יהודה, מצות ראשון לציון, מצות אלפרין, לא יודע. מצה זה מצה. זאת כפר פינס גם. לא אקפח את כפר פינס. שם נולדתי. אז מצה, לא. ומה אתה אומר על מציה, למשל? יש מציות. מציות. זה מצה או לא מצה? זה שאלה קשה. זה באמת שאלה קשה. ביסקוויט, לא. ביסקוויט זה כבר לחם. זה לא מצה, זה חמץ. אבל מציה, אולי באמת זה מצה. מה, לפי מה אתה מגדיר? 18 דקות, משעה ששמו את המים עם הקמח, ומי שקרמו פניה, וכל מיני הגדרות שיש בגמרא, במשנה, בגמרא. בלי זה אין, אין. בקיצור, אין אפשרות בכלל לקיים תורה שבכתב. לכן הרמב״ם אומר, כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, בפירושה ניתנו, שנאמר, ואתנה לך את לוחות האבן. אז זה לוחות הברית. והתורה, 5 חומשי תורה, והמצווה. מה זה מצווה? זה כלול בתורה. אומר הרמב״ם, תורה זו תורה שבכתב, מצווה זו פירושה. וציוונו לעשות את התורה על פי המצווה. ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. כל התורה, כתבה משה רבנו קודם שימות בכתב ידו ונתן ספר לכל שבט ושבט. כתב, 13 ספרים, ספר תורה לכל שבט ושבט, וספר תורה אחד, בארון הברית. ספר אחד נתנה הוא בארון לעד, שנאמר לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוהיכם, והיה שם בך לעד. בעזרת השם, נזכה שיתגלה ארון הברית, שהוא תמון במעמקי הר המוריה, נזכה לראות את ספר התורה שבתוכו. והמצווה שהיא פירוש התורה לא כתבה, אלא ציווה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל. שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ומפני זה נקראת תורה שבעל פה. אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה, לימדה משה רבנו כולה בבית דינו ל70 זקנים, ואלעזר ופנחס ויהושע, שלושתן קיבלו ממשה. וליהושע, שהוא תלמידו של משה רבנו, מסר תורה שבעל פה, באופן מיוחד, הוא אומר מפורש מסר לכולם, אבל ליהושע באופן מיוחד, מסר תורה שבעל פה וציווה הוא עליה. וכן יהושע כל ימי חייו לימד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע, וקיבל אלי מן הזקנים, ומפנחס, ושמואל קיבל מאלי ובית דינו, ודוד קיבל משמואל ובית דינו, ואחיה השילונים יוצא מצרים, וכו'. קיצור, כעת הרמב״ם מתחיל למנות את סדר הקבלה של הדורות. הרמב"ם מראה דור אחרי דור, דור אחרי דור, איך התורה עוברת. אני לא יכול למנות לך את כל הרמים, את כל ראשי הישיבות, את כל רבני היישובים, את כל הזה. לכתוב ספרים מפה ועד לאוקיינוס האטלנטי, ולא נגמור לכתוב את שמות הרבנים, ברוך השם. אז הרמב"ם מונה יחידי הדורות, את יחידי הדורות, את ראש הסנהדרין, שבכל דור ודור, ועוד כמה לפעמים, שדרכם נמשכת מסורת התורה. והרמב״ם מונה דור אחרי דור, אליהו קיבל מאחיה השילוני, ואלישע קיבל מאליהו ובית דינו, ויהוידע הכהן קיבל מאלישע ובית דינו, כל אחד הוא ובית דינו. כל הסנהדרין הגדולה שהייתה בדור הזה, אבל הוא הראש הסנהדרין, וכן הלאה, ועד שהוא מגיע לאנשי כנסת הגדולה, והם חגי, זכריה ומלאכי ודניאל, חנניה, מישאל ועזריה ונחמיה בן חכליה ומרדכי וזרובבל, והרבה חכמים עמהם, תשלום 120 זקנים. האחרון מהם הוא שמעון הצדיק. והוא היה מכלל 120, קיבל תורה שבעל פה מכולם, והוא היה כהן גדול אחר עזרא. אנטיגנוס איש סוחו ובית דינו קיבלו משמעון הצדיק ובית דינו. ויוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים ובית דינם קיבלו מאנטיגנוס ובית דינו. ויושב, צור נכנס עכשיו לתנאים, גמר עם כל דורות הנביאים, נכנס לתנאים, מונה דור אחר דור של תנאים. ממשיך הרמב״ם, רבן יוחנן בן זכאי, רבי עקיבא, רבי ישמעאל, מגיע לרבי. ואז הוא אומר, ורבי יהודה בנו של רבן שמעון, זהו הנקרא רבנו הקדוש. והוא קיבל מאביו ומרבי אלעזר בן שמוע ומרבי שמעון חברו. רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי. רבנו הקדוש חיבר המשנה, וממות משה ועד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה, אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זיכרון בשמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד עד פה ברבים. הגמרא אומרת, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, אומרת הגמרא בגיטין בדף סמך, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם. על פי הדברים האלה, תורה שבעל פה. בכל זאת הרמב״ם מחדש פה חידוש. הרמב״ם אומר, גם כשהתורה שבעל פה הייתה כולה בעל פה, גדולי ישראל היו כותבים לעצמם מחברות. היו כותבים לעצמם מחברות, וראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זיכרון בשמועות ששמע מרבותיו. אבל הוא מלמד על פה ברבים, ולא רק ראש בית דין. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו, כפי כוחו מביאור התורה ומהלכותיה, כמו ששמע ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדו מפי השמוע, אלא במידה מ-13 מידות, והסכימו עליהם בדין הגדול. וכן היה דבר תמיד עד רבנו הקדוש. כלומר, אדם, גם כשאנחנו אומרים שדברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם, הרמב״ם אומר שאדם כן יכול לכתוב לעצמו. אי אתה רשאי לכותבם, הכוונה לכללות עם ישראל, לכללות האומה. אבל היחיד כיחיד לעצמו רושם, כמו שאנחנו נוהגים, כותבים במחברות, עד רבנו הקדוש. רבנו הקדוש קיבץ כל השמועות וכל הדינים וכל הבורים והפירושים ששמעו ממשה רבנו ושלמדו בית דין של כל דור ודור וכל התורה כולה, וחיבר מהכל ספר המשנה. רבי החליט לכתוב ספר. זה חידוש נועז עצום. ושיננו ברבים ונגלה לכל ישראל, כתבו כולם ורמצו בכל מקום, כדי שלא תשתכח תורה בעל פה ישראל. ולמה עשה רבנו הקדוש כך, ולא הניח הדבר כמות שהיה, ממות משה רבנו, עד רבנו הקדוש, כמה שנים זה? עד משה רבנו, זה נגיד 900 שנה, בערך עד חורבן הבית, ואחר כך 70 שנה, ואחר כך עוד 400 שנה של בית שני, 420 שנה, ורבנו הקדוש, זאת אומרת, במשך 1500 שנה, לא היה דבר כזה, פתאום רבי עושה דבר כזה. למה עשה רבנו הקדוש כך, נעצור כך, ולא הניח הדבר כמות שהיה? אני צריך להמשיך את הנקודה הזאת פה, ועל פיה להבין למה רבי יהודה הלוי נאחז בדבר הזה שלפני 400 שנים.